יישר כוח לאכסניה, למארגנים. מי שיכול שיקח דף מקורות, כי אני אקרא מתוך הספרים, אז כדאי שיהיה מול עיניכם אותיות מחכימות. אז אם כן, הדפים על הבימה, בסדר, מבקשים ממני להגיד, אבל נתפתה דמי אלוהים מלך העולם, כל נהיה בדברים. טוב, שוב יישר כוח לאכסניה. אני רוצה לקרוא כמה פסוקים מתוך הפרשה, בעזרת השם, שנקרא השבת, ניצבים וילך, שהיא נקראת פרשת התשובה. היא עוסקת בשיבה לארץ ישראל, ובתשובה עד השם ואל השם. אני קורא, זה תחילת פרק למד, חומש דברים, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, והשבותה אל לבביך בכל הגויים אשר הניחך השם אלוקיך שמה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפציצך השם אלוקיך שמה. מדייק רבינו בחיי בספר קד הקמח, שהתורה משתמשת באותו מונח שיבה גם לחזרה לארץ ישראל וקיבוץ גלויות, וגם לשובה אל השם, לתורתו ולקיום מצוותיו. אני ממשיך לקרוא, אם יהיה נידך אחד בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך, הביאך השם אלוקיך לארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה ויטיבך וירבך מאבותיך. ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אני מדלג כדי לקצר. ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. אבל כבר נאמר שנשוב, אז אומר בעל הכתב והקבלה, אומר הרב קוק בפרק י"ז כאן בספר אורות התשובה סעיף ב', יש שלבים בתשובה, יש מדרגות. שמעתי שהרב דרור עסק בזה קודם, ואני מסיים בפסוק האחרון של הפרשה הזאת, כי תשמע בקול השם אלוקיך, תשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ומדייקים פה המפרשים שיש תשובה עד השם, אז ולא עד בכלל, ויש תשובה אל השם. וזה הגמרא ביומא אומרת שיש תשובה מיראה ויש תשובה מאהבה. ואם כן, אנחנו רואים שיש מדרגות, שאנחנו נעלה מיראה לאהבה, גם נתקבץ לארץ ישראל וגם נשוב בתהליך של מדרגות מאהבה כולנו אל השם אלוקי ישראל. כך מופיע בגמרא, כך נפסק ברמב"ם בהלכות תשובה, סוף ישראל כולם יעשו תשובה וכל בנייך, אומר הפסוק לימודי השם. אבל מהו התהליך שאנחנו אמורים לעבור? ולמה זה בשלבים? וזה עוסק הרב קוק בהרבה מקומות. רציתי לנסות ללמוד איתכם עכשיו ביחד פסקה אחת בסוף פרק י"ב של אורות התשובה. צרף לזה אולי עוד משהו, מה שנספיק, כדי לנסות קצת להבין מה עובר עלינו בתהליך הזה. והרב קוק ברוח קודשו, בצפייתו החודרת העמוקה לראות את כוח הצמיחה, כפי שהוא מסביר בספר מאמרי הראייה, שהולך וצומח, צפה הרבה שנים קדימה, תהליכים שגם אנחנו כנראה עוברים היום, ובעזרת השם עוד נעבור. אז אם אפשר, בדף המקורות, תסתכלו באורות התשובה י"ב, יש מחשבה, אני מתחיל לקרוא, יורדת ממרומי גדולתך, גדולתה וממקור טהרתה. מה זה המחשבה הזאת שהרב קוק מדבר עליה? זה נקרא בחז"ל מחשבתם של ישראל שקדמה לעולם. זה נקרא בספרים, כפי שרבינו חיים מוולוז'ין מפי בספר נפש החיים, הרב קוק משתמש בזה לאחר מכן הרבה מאוד, נשמתה של כנסת ישראל. זה הכוונה מחשבה. זה לא מדובר על איזה משהו מופשט. זה מציאות גמורה של אוצר הנשמות, אומר רב חיים, בנפש החיים. השפע האלוקי הפנימי המרוכז ומתומצת בכנסת ישראל לדורותיה, שמופיע בעולם, בעולמו. המחשבה הזו היא עשויה, עתידה, לרדת ממרומי גדולתה וממקור טהרתה. חיה אחת יש בשמיים וישראל שמה, אומר רבי עקיבא. אבל ריבונו של עולם רצה שהמחשבה הזאת, היא המציאות של כנסת ישראל, תופיע בתחתיות הארץ. שכינה בתוכנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, כפי שכתוב בפרשת יתרו, וכפי שקראנו עכשיו בקיבוץ גלויות, אנחנו נחיה. והיה מחנך הקדוש, מחנה צהל, המדינה כולה, יסוד כיסא השם בעולם, כפי שהרב קוק קורא לזה באורות ישראל. נחיה לא מלאכי קודש, אנשי קודש, בשר ודם, בתוך מציאות חברתית, ציבורית, לאומית, שהנשמה הזאת חיה, נוססת בקרבנו. זה נקרא שמחשבה יורדת, היא צריכה לרדת, בשביל זה נברא העולם. כמו שנשמת היחיד ירדה והתחברה עם גופו, מפליא לעשות, כשר רוחני וגשמית, כך המחשבה האלוקית הלאומית, נשמתה של בני ישראל יורדת את תחתיות ארץ. פעם ראשונה אנחנו מופיעים אדמת ההיסטוריה ביציאת מצרים, אחרי זה בעליית עזרא, הפעם השלישית, זה מה שכתוב הפסוקים שקראתי, פרשת ניסבים. ברוך השם, בגאולה שאנחנו נמצאים בעיצומה, שאנחנו חוזרים ומתקבצים, ושכינה גולה איתנו וחוזרת איתנו והולכת ומופיעה. אז בזה הרב קוק עכשיו עוסק. המחשבה יורדת ממרומי טהרתה, היא הייתה בשמי שמי אלוהים, שם הכל טהור, צריכה להיפגש עם הגוף, עם החומר, עם יצרים, עם מורכבות חברתית, לאומית. אני ממשיך לקרוא. יש שמחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור טהרתה. למה בהכרח היא תרד? כמו שבהכרח הנשמה שהיא בת מלך תינשא עם העירוני, כפי שחז"ל אמרו, זה הגוף שלנו, האישיות הפרטית שלנו, נכון? מפני שאחרי אשר נתגשמה במעשה ובחיים, עכשיו הרב קוק יסביר יותר, שמדובר במהלכים לאומיים ציבוריים, זה מה שעתיד לקרוא לנו, לפלו באנשים שאינם הגונים והחשיכו את יפתה. תכף הוא יסביר, זה אנשים שמבינים איך לבש ביצות. לבנות תשתיות, ביובים, אז האנשים האלה לעתים הם לא כאלה רוחניים אלוקיים, הם אנשים מעשיים, והם שמחים ומצליחים במה שהם עושים. אני ממשיך לקרוא, הדברים התבהרו בתוך דבריו של הרב קוק. הירידה הזאת איננה ירידת עולם. זה קצת מפחיד, לא? נולד תינוק, אנחנו יודעים, הנשמה ניתנה בטיפה, אומרים חז"ל, היא גרמה לכך שהגוף יירקם בתוך מאי האם. התינוק נולד, ברוך השם, כולם שמחים. אבל במה הוא עושה כתינוק הזה? בהתחלה הוא מן היונקים, אחרי זה הוא מן הזוחלים, לא נעים להגיד, נכון? אחרי זה הוא מקיא לקרשקש ולברבש, נכון? אוכל ושותה כל היום, ישן, מוציא את הפסולת שלו, נכון? לא נזכיר פה בבית הכנסת. אחרי שקצת מתחזקים כוחות הגוף והנפש שלו, הוא מתחיל לשחק, מתחיל לרות, מתחיל לשבור, מתחיל לנדנד, לא? מה יהיה עם הילד הזה, לא? אתם יודעים, פעם הייתי בניחום אבלים, אז הראו לי איזה מימרה כזאת של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. עכשיו מדברים על ההזכרה שלו, אז הוא שם הביאו לי את זה, כיוון שלצערי זה היה שיבה של בחור צעיר שנפטר, אבל היה כזה מה שנקרא היום עם יכולות ואתגרים של קשב וריכוז. אז הרב עובדיה יוסף שם אמר, אם תראו ילד משתולל כל הזמן, מתרוצץ בזה וגם שובר ולקלקל, אל תיחסו עליו, כנראה יש לו נשמה גדולה גדולה והגוף שלו קטן, הוא צר מלהכיל את כל הנשמה, הוא לא מוצא מנוח, הוא לא מוצא מקום. תהיו בסבלנות, שהוא יגדל בעזרת השם, אתם תראו ממנו הרבה נחת. טוב, אולי אני גילוי נאות, בסדר? יש לי אחד הבנים שלי שהיה כזה, שתמיד שהייתי בא לחצר לחפש אותו, הייתי קורא בשמו, הייתי רואה אותו מזנק מאיזה צמרת של עץ, מאיזה פרגולה, אף פעם הוא לא היה על הקרקע, ודאי שלא בכיתה, שנים, כן? ואמרו לי, הילד הזה, מה יצא ממנו? שלחו אותו הביתה כל הזמן. טוב, ברוך השם, הוא כבר אברך שנים רבות, והיום, היום הוא פתח בית ספר לבנות בדרום הר חברון, בית ספר חדש, בית ספר של דוסי, טוב? אז זה הבן הזה, אז אני רק ועוד לקראת, לא צריך, הרב עובדיה יוסף לא צריך סייעתא ממני, אבל בסדר? אז שלא תתייאשו אף פעם. אבל זה המציאות, הנשמה נכנסה לגוף, זה ירידה, אבל לצורך עלייה. אתם יודעים, יש לך את המסורת בתשובות ששואל מאיפה יודעים גיל י"ב לבת בת מצווה שמתחייבת במצוות גיל י"ג לבן, אומר, זה הלכה משה מסיני, מסורת בידינו. כך אומר, אתם סופר בתשובות. אומר רבינו אור החיים הקדוש, ובחשת בראשית, ובעוד כמה מקומות נוספים, אתם יודעים למה דווקא בגיל י"ב י"ג? ויהי אור, אחד מ-48 הסברים שלו. מה זה ויהי אור? אור הנשמה מתחיל להתנוצץ באדם בגיל י"ג. זה לא בגלל מה שחושבים, מדברים על אחריות, וזה יש כבר, ולפני זה, אתם סופר אומר, גיל 8, גיל 9, אבל רוחניות, הנשמה, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי, הנשמה מתנוצצת באדם, זה נשמע כנסת ישראל. כל יהודי יתו ליצוס מכנסת ישראל. זה רק בגיל י"ב י"ג, ולכן רק אז מתחייבים במצוות, כי כלל ישראל נצווה במצוות. כנסת ישראל התחייבה בהר סיני, כל הנשמות היו, אז הנשמה מתנוצצת באדם רק בגילים האלה, רק אז הוא חייב במצוות. אז בעצם יוצא שהנשמה קדמה לכל, ניתנה בטיפה, הגמרא בסנהדרין אומרת, רקמה את הגוף, דחפה אותו החוצה. בי"ב, י"ג שנה, האדם מתעסק בדברים חומריים, גשמיים, אולי דברים מזיקים, נכון? זה חתיכת חיים, י"ב, י"ג שנה הזאת. ירידה לצורך עלייה. כך אומר ישעיהו הנביא בגאולה האחרונה, תראו בסוף ישעיהו, ישעיהו סמכווה ועוד מקומות. אני אשביר ולא אוליד? בעצם הגאולה זה לידה מחודשת של האומה הישראלית. אנחנו מתקבצים, מה שקראנו כאן בפרשת ניצבים, ואנחנו נולדים מחדש, כותב הרב קוק בספר אורות, באורות התחייה. הנשמה שלנו איך מתעוררת, זה לא רע שמתקבצים הרבה אנשים, תכף תראו את התיאור של הרב קוק, אבל אנחנו נולדים מחדש, וכמו תינוק שנולד, הוא נולד מלמטה למעלה, אומר אמר הנפרא, כמו שהעץ גדל, קודם שורש, גזע, ענפים, בסוף, בסוף, עלים, פרחים, פירות, בסוף יהיה למעלה. זה סוף התהליך, הפירות המתוקים הבשלים. הוא צומח מלמטה למעלה. ככה המציאות הטבעית צומחת. גם הגאולה שלנו, והתשובה שלנו,
ככה צומחת מלמטה למעלה. זה הלידה הלאומית שלנו, זה גם לידת היהדות שבנו. אתם יודעים, היהדות זה דבר אחד, אומר הרב קוק. ולכן אומר הרב קוק, נכון, הנשמה הזאת היא תרד, כי אנחנו רוצים שהיא לא תישאר רק בבתי המדרש ובתי הכנסת בגלות, אנחנו רוצים שהיא תתקבץ לארץ ישראל, ואנחנו רוצים שהיא עכשיו תבנה את החורבות, את השממות, כפי שאומרים הנביאים, תבנה מושבות ויישובים וערים וחוות ומאחזים ויישובים קבועים. אבל בסוף, מתוך הבניין הזה שיבנה, תפוח רוח גדולה, אומר הרב קוק בספר אורות התחייה, בספר אורות התחייה, תכף נראה את התהליך כאן בפנים, זה ירידה לצורך עלייה. אז בואו עכשיו הפוך, אבל יתאר מה קורה בירידה. זה נשמע טוב ככה כשמדברים את זה במשפט כזה, אבל בשטח למה יעשה, אנשים משפיעים ומשפיעים השפעות גם אולי גשמיות, חומריות, ואולי גם כפרניות, כי הם הפועלים, הם המבינים, הם הבונים, הם יודעים איך לעשות את הדברים האלה. אני ממשיך לקרוא. למה הירידה הזאת איננה ירידת עולם? כי אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע. כלומר הנשמה, אמרנו שהמחשבה זה נשמה של כנסת ישראל, כי אם ירידת שעה והיא גם כן לצורך עלייה, שמה אנחנו מרוויחים מזה? למה ככה, ריבונו של עולם? יש קצת תוססת טעמה. למה הילד והתינוק קודם כל הם עוסקים בצדדים התחתונים? כי צריך לבנות את חוזק הגוף, כוחות הנפש, רק אחרי זה מגיע השכל והרוח והרוחניות. אין הנבואה שורה על החכם גיבור וישיר, נכון? צריך כלים להפעיל את כל השפע הזה. אז כך ריבונו של עולם עשה שאתה צומח מלמטה למעלה, ואז הוא יכול להכיל את כל האנרגיה ואת הרוחניות בעזרת השם שיחולו עליו, כלי שמקבל את השפע. אז גם בצימו וקל וחומר בן בנו של קל וחומר בכלל ישראל בגאולה. אז בואו תראו מה שרב קוק מתאר. אותם אנשים שהם קטנים ביחוד, אני אקרא את זה מהר בסדר כי אני רוצה להתקדם והזמן קצר, אבל תראו את התיאור, זה לא תיאור הכי סימפטי, אבל אני אסביר מה הרווח מזה. אותם אנשים שהם קטנים ביחוד, יש להם גודל כמותי וגם מידה זו, אף על פי שהיא נחשבת כלא לגבי האיכות, מכל מקום שהיא מצטרפת עם האיכות היא מהתרתה, וברוב עם הדרת מלך הם יודעים לעשות ההפלה, להביא אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים של יהודים. הם יודעים איך עושים את זה, הם יודעים לבנות חקלאות, תעשייה, כלכלה, צבא, הם יודעים איך עושים את זה. אז הכמות הזאת היא נצרכת מאוד. אם על הפרט אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר, הציבור קל וחומר, מלכות שלמה הייתה מלכות עשירה מאוד, את התיאור מספר מלכים בדברי הימים, או שכספי, זהב, אחרי המלחמות של דוד המלך היה שלום, אבל היה בשפע גדול, כל הכישרונות, מלכת שבא באה לראות, כל האומנויות, קופים ותוקים, אי אפשר לחיות בלי קופים ותוקים, עושר בכל, הוא יודע להסביר את המגמה האלוקית של כל דבר, של כל ביריה. משיח נאמר לערב ירום וניסה וגבה בעוד, עוד יותר משלמו המלך. לזה אנחנו עכשיו חוזרים, אנחנו רואים בתחילת הדרך, שלא נתבלבל. אנחנו רק בהתחלה עם כל מה שאנחנו עוברים היום. כל ההתקדמות ברוך השם, אנחנו רק בתחילת הדרך, עוד הרבה מדרגות רוחניות עליונות לפנינו, וגם מדרגות גשמיות. אבל הרב קוק מסביר, זה יורד למטה לבנות את התשתית והכלים הגשמיים החזקים, כדי שעל גבי זה תופיע הרוח, או תתבקע, תתבקע כשחר עורף, הנשמה תפרוץ דרך זה. תכף נראה, אני ממשיך לקרוא. ולאו דווקא הכמות המספרית, כי אם גם הכמות הכוחנית, זה אנשים עם כוח, הם בונים דברים חזקים, גשרים חזקים שלא ייפלו, אנשי צבא חזקים וגיבורים. צריך כוח, לא חלשלושים. זמני זה היה נקרא, אני יודע מה, לילד טוב ירושלים, היום זה אולי נקרא צולר, לא יודע, נכון? רוצים, לא, כלי, לא כלי, כלים, כלי, לא, זה השם, לא, לא, כל יותר לא מותקן, מתנצל. צריך, בקיצור, אנשים חזקים, נכון? בטח שצריך. צריך, וכת אנשים חזקים. אבותינו היו עשירים וחזקים מאוד, משה רבינו. אברהם יצחק ויעקב, לא כולם מבינים את זה. תראו, יש הרבה ברב קוק, מה זה יהודי של ארץ ישראל? זה לא כמו ציורים בגלות, כזה מקובץ כזה, משכן כזה, מפוחד כזה. ארץ ישראל כולה גבורה. גבורה גשמית, גבורה רוחנית, תורה ניתן מפי הגבורה. יהודי צריך להיות עשיר, חזק, ודפק בהשם, נביא, בעל רוח הקודש. זה יהודי של ארץ ישראל. זה היהדות, זה האומה של ארץ ישראל. אנחנו רק בתחילת הדרך, לכן נזכרתי. טוב, אני ממשיך לקרוא. לא דווקא הכמות המספרית, כי אם גם הכמות הכוחנית, המרץ והחפץ, לרדוף ולהשיג, לכונן את המבוקש על ידי דרכים מעשיים והתגלות הכוח. כל זה מתגלה יותר אצל אנשים בעלי חומר חזק וגס, וחסרי רוח הצילית. הם לא כל כך מבינים ברוחניות. הם יצחו לקבל את זה מתלמידי החכמים, בעזרת השם, מבעלי רוחות ונביאים. ישלימו אחד את השני. תורה ועבודה זה מושג לאומי. וכל אחד יתרום לאומה את חלקו, ולכן יהיה אחדות, כי יש מגמה משותפת לבנות האומה. זה בצד הגשמי, זה בצד הרוחני. אבל בתחילת הדרך מופיעים האנשים האלה, והם מנהלים את הכל. זה מה שמבלבל. עוד פעם, כל זה מתגלה יותר אצל אנשים בעלי חומר חזק וגס וחסרי רוח הצילי, המתיש על פי רוב את הכוח ביחוסו לחומר. אדם כזה אציל, הוא לא מבין, והוא לא משקיע, והוא לא יכול לעשות את כל מה שעושים האנשים שמבינים בחומריות ובגשמיות. ולכן מסכם הרב קוק, כאשר המחשבה צריכה לרדת, צריכה לקנות לבסיס חומרי, דרכה לרדת ממעלתה. אבל יש לזה גם השלכות, יש לזה תוצאות. תראו בפרק זה, הנה היא הושלכת לארץ. תראו איזה ביטוי חריף. כנסת ישראל, הקודש, האלוקיות, חוץ פאישקה, כפירה, זיבת התורה, תרבות עברית חדשה בארץ ישראל, לא? היא מושלכת לארץ, ופריצים באים בה ומחללים את פשוטה. חוץ פאישקה, כי האנשים האלה הם לא רוחניים, והם בנו את הארץ, הם המנהיגים, לא? אבל עם זה, מסכם הרב קוק את החלק הזה, זה החלק הראשון, מתרבים אוכלוסיה, מתגלות האומץ החומרי הולכת ונוסעת. עד כאן הקפה הראשונה. עד כאן חלק א', מה קורה בארץ ישראל בגאולה בשלב הראשון, שאנחנו שווים הארצה, זה הכרח שנרד, נבנה את הגוף החזק, ירידה. אבל הרב קוק בצפייתו עמוקה, ברור לו, כפי שהוא כתב כאן, שזה לצורך עלייה. למה? למה ברור לו שתהיה עלייה? זה מתבאר אפילו קצת יותר מכאן, בפסקה שיש לכם בצד השני מספר אורות, אורות התחייה נ"ד. אז אם אפשר, בבקשה, תהפכו ונקרא כמה משפטים, לא את הכל. הרב קוק מדבר פה על נושאים אחרים, התעוררות הלאומיות והטבעיות של החיים בכל העמים ובאומה הישראלית, אבל נתמקד במה שהוא עכשיו מתרכז בנו. מכל מקום, סוף כל סוף המחשבה הזאת, תסתכלו בערך באמצע הפסקה, בחצי השני בצד שמאל של השורה, מכל מקום סוף כל סוף המחשבה הזאת בעצמה של החפץ להיות עומד על העצמיות הנקייה ולא יראו בשפעה חיצונה. תהיה התעוררות בעמי, תהיה התעוררות לאומית, היה באירופה.